טוב, בואו נפתח. אנחנו נראה את שיומה של המגילה בפרק ט'. פרק ט', פסוק ט'ו, זה בדרך כלל שלב שאנשים מתחילים כבר להשתעמם, והמתח נגמר, ויש הרגשה שכבר, טוב, עכשיו, לא יציזה, נצחים, זה כמו, מי כאן קוראים את זה בערך כמו את ה... תמחה את זכר עמלק, כלומר את הפסוק השני, משהו כזה רק לשאלה הלוכת, לא בגלל שצריך באמת. וכאן הפסוקים האלה, אנחנו נקרא בפרק ח' פסוק ט"ו, ולמזלנו מופיע עוד פעם אחת המן, מרגישים שם 10 דקות, כדי שצריך לגוון, אבל אני אחרי ועת עושה את בני המן תלו. ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר, ויערכו בשושן 300 איש, ובביזה לא שלחו את ידם. יהיה לי מאוד נוח אם אנשים ישבו ליד ספרים או ליד טלפון שיש בספר או משהו, אין שום דבר.
בחומשים יש מגילת אסתר.
ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ויעמוד על נפשם, ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם, 5 ו-70 א', ובביזה לא שלחו את ידם. ביום 13 לחודש אדר, ונוח ב-14 בו, ועשה אותו יום משתה ושמחה. והיהודים אשר בשושן נקהלו ב-13 בו, ובאז וב-14 בו, ונוח ב-15 בו, ועשה אותו יום משתה ושמחה. על כן היהודים הפרזים, היושבים בערי הפרזות, עושים את יום 14 לחודש אדר, שמחה ומשתה ביום טוב, ומשלוח מנות איש לרעהו. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים לכל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים. וקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה. קיימים השנה ובהם היהודים אויביהם, והחודש אשר נהפך להם יגון לשמחה ומבל לרעהו, לעשות אותם ימים משתה ושמחה, ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, ואת אשר כתב מרדכי אליהם, כי המן בנמדת האגגית צורר כל היהודים, חשב על היהודים לעבדם, ויפיל פור הגורל להומם ולעבדם. ומבואה לפני המלך, אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרע, שחשב על היהודים על ראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ. על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור, על כן על כל דברי האיגרת הזאת, ומראו על ככה ומנגיע עליהם. קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם ועל כל הנביאים עליהם, ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבה וכזמנם בכל שנה ושנה. הימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר, ימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, ושכם לא יוסף מזרעם. ותכתוב אסתר המלכה ותביחי ומרדכי יביא את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השני. וישלח ספרים על כל היהודים על 7 ו-20 מהמדינה מלכות אחשוורוש דברי שלום ואמת. לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם כאשר קיים להם מרדכי היהודי ואסתר המלכה ואחד שקימו על נפשם ועל זרם דברי עצמם ועל קטן. אמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר. כל האריכות הזאת לכאורה אפשר לסכם אותה במשפט אחד. היהודים קיימו עליהם לקיים את חג הפורים לדורות. מה חסר במשפט הזה שאמרתי והמגילה לועסת את זה ולועסת את זה ולועסת את זה ולועסת את זה ולועסת את זה ומתחיל להיות משעמם. לנקודה הזאת אני רוצה להתייחס כאן ולראות מה קרה. מתוארת לנו, כלומר, מה ש... באופן ראשוני, החושים אומרים, אבל אולי לפני שאני אגיד מה באופן ראשוני החושים אומרים, אני אספר משהו מהטיש שהיה בליל שבת זכור בישיבה. הייתה התנגחות קולנית וצעקנית ביותר ביני לבין רב מוישה, מוישה ליכטנשטיין, עמיתי לישיבה, התנגחות קולנית וצעקנית, שבה בעצם מסביב מגילת אסתר. וגם סביב הפסוקים שאנחנו עוסקים כאן, התנגחות, לא, היא הייתה ברוח טובה, אין להם מה לפעמים, לא קרה שם שום דבר, לא נגחו, לא שרק רבנים. אבל אני חושב שבה נחשף הוויכוח האידיאולוגי ממש עד תומו, מתחילה ועד סוף, וגם על הדבר הזה אנחנו מדברים. וכאן מה שתואר כאן זה ש... סליחה, קודם כל מה שאני רוצה להגיד, בחוש ראשוני, כן, באינטואיציה, כאשר אני קורא את האריכות הזאת, אני מבין שכנראה הדברים המתוארים אינם כל כך פשוטים כמו שזה נראה ממבט ראשון, כן, מתואר ועוד פעם ויכתוב ואת כל תוקף הזה וזה ופה ושם. משמע, הדברים התנהלו מתוך ויכוח, והדברים התנהלו מתוך מחלוקת, ובסופו של דבר הייתה הכרעה. אבל מדובר פה על תהליך שלא לקח רבע שעה, כמו כשאנחנו קוראים את זה, אלא תהליך שלקח, אני מעריך, שנים ואולי אפילו עשרות שנים. כלומר, עד ההתגבשות הסופית של חג הפורים, עד שחג מתגבש, זה לוקח זמן, גם יום העצמאות לוקח זמן להתגבש, אני עוד לא בטוח שהתגבש עד תומו. וגם חג הפורים עד שהתגבש, כנראה היה תהליך ארוך, ארוך מאוד. ומדוע הייתה בעיה, ומדוע היה ויכוח, ומדוע כל הדברים האלה, אלה דברים שאנחנו נעסוק בהם היום. אז קודם כל אנחנו מדברים על השנה הראשונה. השנה הראשונה החג היה מה שניתן להגיד ספונטני. והיהודים שבכל המדינות, ביום 13 לחודש אדר ונוח וארבעה עשרו, לעשות אותו יום משתה ושמחה, והיהודים אשר בשושן, נקלו ב-13 בו ו-14 בו, הרי היה המלחמה בשושן הייתה יום מוסף, וממילא ב-13 בו ו-14 בו ונוח ב-15 בו ועשרו אותו יום משתה ושמחה. אני רוצה לדבר קודם כל על היום הנוסף שהיה בשושן, ואולי דיברנו על זה, אולי לא בפעמים הקודמות. אני רוצה פה להעמיד את ההתפתחות ההלכתית קצת סביב איזשהו פרדוקס פנימי שעולה, שמעלה חיוך, אבל שלעניות דעתי הוא נכון. כל חנוכת הימים הזאת, זה דיברנו בשנה שעברה, שאומר הרמב"ן, אני תמה מה ראו על ככה ומה הגיע אלה, למעלה מ-90%, נדמה לי 95% מהלכות הפורים, כולם שמים התסבוכת הזאת בין פרזים למוקפים, למה היה צריך את זה? כן. גם בגיל שהלך לכך, וכך שהלך לעיר, ואחד שבא באמצע, ואחד שזה, וגם כל השאלות של סמוך, ונראה, ושאלות מה נקרא עיר מוקפת, והוא קף ובסוף חרב, חרב ובסוף הוא קף, ואלף שאלות, כל השאלות מסביב העניין הזה. השאלה היא פשוטה, אנחנו מכירים את זה גם מיום העצמאות. אי אפשר לערוך יום עצמאות בכל יישוב מתי שהוא שוחרר. זה לא עובד הדבר. ודאי שבסופו של דבר אתה קובע יום אחד, וכאן, בגלל שהיה עוד יום אחד מלחמה, אז עשו יומיים. אנחנו נראה גם את ההתגלגלות של זה, ההתגלגלות של זה, ההתגלגלות שאיננה פשוטה, אבל אני רוצה קודם כל לעמוד על הפרדוקס שקשור בשושן בדבר הזה. ושוב אני הולך לאחת ההלכות המסופקות, והיא ההלכה של סמוך ונראה. בירושלים יש לזה גלגולים רבים. הייתה עוד תקופה שבשכונת עץ חיים בירושלים, קצת אחרי שוק מחנה יהודה, היו קוראים ב-י"ד בכלל. כן? היום כבר עד אחרי רמות, בכל המקומות קוראים ב-ט"ו. אבל הדבר שמביע עד כמה הרעיון הזה של סמוך ונראה הוא רעיון קצת בעייתי. דיברנו על השאלה מאיפה הוא צומח. אם לא, מה, בסדר, אז אני אסביר ואני רוצה קצת להראות מאיפה הוא צומח. הוא צומח כנראה מתוך המגילה עצמה. ואם נראה את הפסוקים הקודמים, אז כתוב ככה, בפרק ט', פסוק ו', ובשושן הבירה הרגו היהודים ועבד 500 איש ואת פרשנדתה וכו'. פסוק י"א, ביום ההוא בא מספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך. ויום המלך אסתר המלכה, בשושן הבירה הרגו היהודים לעבד 500 איש ולעשר בני המן, שם נתן המלך מעשו מה שלתך בני התלך ובבקשתך עוד בתאס, וגם אסתר אמר המלך טוב, ניתן גם מחר, זה י"ד, ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום, ותעשר בני המן יתלו על העץ. בסדר, ביום המלך לעשות כן, ותינתן דת בשושן, ותעשר בני המן תלו, ויקראו היהודים אשר בשושן, גם ביום 14 לחודש אב, הרגו בשושן 300 איש, ובביזה לא שלחו את ידם. ובכן, המילה שושן נזכרת כאן, אם אני לא טועה, 7 פעמים, כאשר בשלוש הראשונות כתוב שושן הבירה, ובארבע הפעמים שאחריהן כתוב שושן ולא כתוב שושן הבירה. הדבר הזה כמובן אומר דורשני, זה קשור גם למקומות קודם, ושושן הבירה, זה כמובן האזור המבוצר. כן, העיר המוקפת חומה, האזור המבוצר, זה מה שמקביל היום פחות או יותר לקריאת הממשלה, כולל בתי המשפט, כולל כל מה שמסביב, כלומר, בואו נראה, זוהי הבירה. אנחנו אומרים על ירושלים הבירה, אז הבירה זה האזור הזה, ששם נמצאת הכנסת, משרדי הממשלה, משרד האוצר, בית משרד הממשלתי, בתי המשפט, זה בעצם הבירה, מה שנקרא אצלנו היום קריאת הלאום. זאת הבירה, קריאה גדולה מאוד, כל זה היה מוקף חומה, סביב הדבר הזה שהוא עיר הבירה, כלומר שכוללת את כל משרדי הממשל והצבא וכדומה, רבוני עיר, צריכים להיות שם בתי ספר לילדים של השרים, צריכות להיות שם חנויות, בתי מסחר, כל מיני אספקה, שירותים, אתה יכול לבנות עיר נוספת מסביב, אבל העיר הזאת כבר נבנית מחוץ לחומה. כמו גם היציאה מחוץ לחומות שאנחנו מכירים מירושלים, ואז נוצרת לך עיר עם חומה ומסביב, וזה מה שנקרא בהלכה סמוך ונראה. כלומר, סמוך ונראה זה המשך העיר, מה שאחרי החומה. כאשר זה עדיין מסונף לעיר, וגם בזמן מלחמה הם מתכנסים לתוך החומות. כאן מה שקרה, המלחמה התנהלה ביוד ג' בשושן הבירה, ושם היה מעוז קשה וגדול, היה צריך לפצח אותו, שם נהרגו 10 בני המן, שכנראה היו כולם שרי צבאות, זה לא היה ילדים קטנים כמו שמציירים את וייזאטר, זה שטויות, אין טעם בסיפור. המן, אני מעריך, אדם שנמצא בשיא הקריירה שלו, היה בגיל 70, אז הבנים שלו היו בגילאים בין 30 ל-45, כן? זה גיל של קיסרות מזרחית, כשאנחנו מדברים, כולם נמצאים בכל המשרות החשובות הצבאיות, ממפקדי חטיבות, מפקדי האוגדות, ועד אלופי פיקודים, וכדומה, כל אחד על פי גילו ועל פי מעלתו. וכולם היו שם, כולם נהרגו ביום הראשון, אבל כל האמר היה בשושן הבירה. אסתר ביקשה יום נוסף גם להיפטר מהאויבים בשושן. גם שושן, את העיר שלמה, את המלאה היהודים, את הדבר הזה עשו למחורת. כך שבאופן פרדוקסלי, אפשר לומר, שבשושן הבירה, כלומר בעיר המוקפת חומה, היה צריך לעשות פורים בי"ד, בסמוך ונראה היה צריך לעשות בט"ו. אלא שושן הבירה היא נספחת לסמוך ונראה, ולכן עושים שם בט"ו. כלומר העיר עצמה נספחת לסמוך ונראה, אבל עיקר הדין זה בעצם סמוך ונראה. ככה על פניו זה נראה. מכל מקום אני חוזר ואומר, שם הייתה מלחמה ביום נוסף, אז ברור שמה שחגגו ונוח ב-15 בו, ועשה אותו יום משתה ושמחה. כאן פתאום אנחנו עוברים לפני. על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות. מי דיבר בכלל על הפרזות? ובהלכה, בסופו של דבר, אנחנו בכלל נודדים גם כן משושן לערים מוקפות חומה. מי בכלל הזכיר ערים מוקפות חומה? הייתה מלחמה מיוחדת בשושן, בגלל ששם ישבו 10 בני המן. אבל לא דובר על מוקפות חומה, לא דובר על דבר. ופתאום אנחנו עוברים להבדל בין פרזים למוקפים, במקום לדבר על כל העולם ועל שושן. כלומר, אנחנו מדברים על איזושהי תקנה אחרת, ויכול להיות בהחלט, שההבדל הזה הוא תהליך שלוקח שנים. מכל מקום כאן לראשונה, למרות שלא נאמר מוקפים, אבל די ברור שההיפוך של פרזים, היושבים בערי הפרזות, זה מוקפים. כלומר, ערים מוקפות חומה. נדמה לי שעל ההבדל המרכזי בין פרזים למוקפים דיברנו בהרחבה בשנה שעברה, ולכן אני כאן רק אזכיר את זה, ואני רוצה לראות את התקנה. כאן נדמה פרזים היושבים בערי הפרזות, עושים את יום 14 לחודש אדר, שמחה ומשתה ויום טוב, משלוח מנות איש לרעהו, והמוקפים היושבים בערי החומה, עושים את יום 15 לחודש אדר, שמחה ומשתה ויום טוב, משלוח מנות... רגע, נדמה לי שהמצאתי פסוק, לא? כן. כלומר, נו, מה יהיה? לא משהו, כל מיני. כבר הרמב"ן עומד על זה, שמה שמתברר בשנה הראשונה כולם חגגו, היה ניצחון. כלומר, לפני הניצחון עשו משתה ושמחה, חשבו מהמלחמה, עשו משתה ושמחה. אבל כאשר דובר על תקנת יום לדורות, זה לא דבר מובן מאליו, זה לא דבר פשוט, אנחנו רואים כל הוויכוחים על יום העצמאות, גם היום, ועל יום חירות ירושלים, והדברים אינם מובנים מעליהם, ואנחנו רואים שהיהודים הפרזים ביקשו להנציח את החג הזה. וכן היהודים הפרזים עושים את יום 14 לחודש של הזכור משתה וים טוב, משלוח מנות איש לרעהו, המוקפים לא עשו שום דבר. וזה לא מתקשר לשושן, אלא זה מתקשר למוקפים סתם, ופה זה קיץ, רק תדעו לכם. אני הגעת היום, תדעו, זה מסיבות נפשונות. הרכב שלי שט והחליק בין שכבות הברד השונות, כן. אבל פה ראש המצלחנו להגיע, עציית התפעיה של הציבור. אבל אני חושב שאפשר להם תתאר שור עד 11 וחצי, אנשים לא יצאו לצאת החוצה. אבל לעניין שלנו, אני מזכיר את דברי הרמב"ן שאומר שהמוקפים סמכו כמובן על הנס, אבל לא הרגישו שזה צריך להיות נס לדורות, כיוון שהם היו מוקפים בחומה, אז היה להם פשוט. ועל זה שואל הרן, את השאלה הברורה והמובנת מאליה. שואל, מה זה מוקפים? אתה מדבר על 17 ומאה מדינה, יהודים לא חיו שם בערים מוקפות חומה. יהודים חיו בתוך גויים, היו ערים מוקפות חומה. היהודים היו מן הסתם מיעוט בכל עיר, אז מה היה להם כל כך לשמוח בדבר הזה? הרבן גם טוען שרוב היהודים היו בארץ ישראל, והבערים מוקפות חומה, והרן אומר, מה אתה עושה? בארץ ישראל לא היו ערים מוקפות חומה. וחוץ מזה, כמה היו בארץ ישראל? 40,000. רובם היו בחוץ לה, היו אם כן ממילא מיעוט בתוך הערים שהיו, כמו יהודים בלונדון, כן, נגיד שלונדון מוקפת חומה. ברגע שיש לך גזירת השמדה על היהודים, היהודים שם הם מעט וכדומה. ואנחנו תרצנו את זה, ודיברנו על כך שבעצם כל השרת הטבעת ונתינתה למרדכי, הדבר הזה בהחלט יצר מהפך שלטוני. נתנה לי בישיבה, לשבת זכור, אסתר אומרת, תינת אני נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי. נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי. תינת אני נפשי בשאלתי, זה מקביל כמובן, מה שאלתך, אסתר המלכה, ותינת אין לך. אז זה בקשה יחסית פשוטה, אין בעיה למלך להציל את אשתו מהגזרה הזו. אבל הוא אומר לה, ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש. כדי להציל את עם ישראל, אנחנו צריכים מהפך שלטוני גמור. והיא אומרת, ואני בבקשתי, אנחנו צריכים הסרת הטבעת, אנחנו צריכים לפניית טבעת למרדכי. אנחנו צריכים מצב של כל שרי המדינות והחשדרפנים והפחות מנשאים את היהודים, כי נפל פחד מרדכי עליהם, כי גדול מרדכי בבית המלך בשמועו הולך בכל המדינות, כי איש מרדכי הולך לגדול. אתה צריך ששלטונות כל עיר, השלטון יהיה יחד עם היהודים, והם יעשו רק אם תהיה פקודה מפורשת, ברורה, מאדם סמכותי, כמו שמרדכי מגלם שם. ובאמת, מרדכי מצליח לגלם את זה, וברגע שהשלטון נמצא יחד עם היהודים, אז היהודים במצב טוב. היהודים במצב טוב, כלומר, כל דרך השתדלנות שאפיינה את מגילת אסתר עד פרק ח' שמועיל למוקפות חומה. כן? ברגע שהצבאות איתם, ואז גם רבים מעמי הארץ מתייעדים כי נפל פחד היהודים עליהם, זה בתוך הערים מוקפות החומה. השתדלנות הזאת הצליחה, אבל שתדלנות כמו שתדלנות, בואו נגיד, גם בעיניי, זה לא נס שצריכים לשמר אותו לדורות עולם. שתדלנות, יהודים הצליחו בשתדלנות, והצליחו להפר את הגזירה, בסדר, בואו נגיד, זה שמחה, סיבה אולי ביום הראשון לעשות משתה ושמחה, אבל זה לא איזה משהו שדורש לך משהו לדורות עולם. גם, בואו נגיד, גם ההסכם שנקרא אצלנו כ"ט בנובמבר לא יצר איזו חגיגה לדורות עולם. למרות שדובר על ניצחון דיפלומטי גדול מאוד, וכולם מסכימים למדינה יהודית אחרי 2,000 שנה. אם אתה לא מדבר על ניצחון בשדה הקרב, לא היה איזה דבר. היהודים הפרזים, זה לא עשר להם. גדול מרדכי בבית המלך, בשמור הולך בכל המדינות, בכל שרי המדינות, והחשדרפנים והפחות מנסים את היהודים. להרי הפרזות זה לא עזר, והרי הפרזות הם עמדו מול הספסוף, הם עמדו מול המיליציות, מול הפלנקות, ברגע שיש שנאת יהודים, אז כולם מתנפלים עליהם ועושים להם את מה שעושים. יש השלטון, יש הבעיה. כל הוויכוחים שהיה עכשיו עם פולין על על האנטישמיות שלהם בזמן השמדת יהודי אירופה. השלטון היה גרמני, אבל מה, צריך להגיד לכם מה היה ביד וודנה, ומה היה בקיירצה, ומה היה בכל המקומות האלה. זה היה ספסוף פולני, הוא זה שעשה את זה. אף אחד לא יכול לתת להם להתנער מזה. ברגע שאתה עומד בשבע עשרים מהמדינה מול הספסוף אנטישמי, מה יציל אותך? כאן, ברור, היה צריך להתכונן, היה תשעה חודשים להתכונן, מחודש סיוון עד חודש אדר, היה תשעה חודשים, איך אני יודע? לא ספרתי באצבעות. משום שכתוב כאן שחודש סיוון הוא החודש השלישי, וכתוב שחודש אדר הוא החודש השנים עשר. אחרת הייתי צריך לספור באצבעות כמה זה מסיוון עד אדר. לא הייתי יודע. אוטומטי, אני יודע שמשלישי עד 12, זה קצת מסקנות גם לשיטת התאריך שלנו, אבל אני לא יודע מה זה קורה. אבל לעניין שלנו היה תשעה חודשים להתכונן למלחמה, אני מעריך שמרדכי הקים את הפתרון למלחמה, צייד אותם בנשק, אימן אותם, הקים פלוגות, הגנה וכדומה, עשו את הדברים, ובסופו של דבר היהודים ניצחו. אבל זה לא היה מוכן מלך. וכאן בהחלט היה סיבה למסיבה לדורות, ולכן על כן היהודים הפרזים, היושבים בערי הפרזות, עושים את יום 14 לחודש אדר, שמחה ומשתב ים טוב, ומשלוח מנות איש לרעהו, כלומר, תקנו עוד משהו, ותקנו, וזה דבר שאנחנו צריכים לראות, עד עכשיו מה היה? היה שמחה ומשתה, כתוב ועשו אותו יום משתה ושמחה, ואנחנו רואים שלדורות תקנו עוד שני דברים, תקנו יום טוב, שמחה ומשתה ויום טוב, כלומר, היה ממש יום טוב, כלומר, עשו קידוש, לא קידוש לפורים על פי הבדחנים, כן? אלא עשו ממש קידוש, אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון וקדישנו במצוותיו, כן, וכו' וכו', עשו חגיגה אמיתית של פורים. ויחד עם זה היה גם משלוח מנות איש לרעהו. שוב, על פי הפשט, כל העניין של משלוח מנות לקוח לנו ממסכת ביצה, מסכת ביצה נקראת בגאונים מסכת יום טוב, ובאמת מתוארים הדברים האלה, אנשים שורכים מאחד לשני מנות, בגלל שבדי כלל היו אוכלים ביחד. יום טוב היו מתארחים אחד אצל השני, או יותר נכון, היו יוצאים ביחד לפארקים או לכל מיני מקומות, כל מיני דברים כאלה שהגיעו אצלנו מיום העצמאות, זאת הייתה הדרך ביום טוב. אז משלוח מנות, המשמעות היא לא כמו אצלנו, אני יודע, להביא חבילת מסטיקים ואיזה בקבוק יין כזה קטן שאי אפשר לשתות אותו ברוב שהוא גרוע, ועוד איזה חבילת ופלים, זה צחוק, לדעתי לא יוצאים בזה ידי חובת משלוח מנות. זה דברים שפשוט חבל על הזמן, לא יוצאים בהם ידי חובת משלוח מנות. אני לדעתי לא יוצאים בהם ידי חובת משלוח מנות. משלוח מנות, בואו נגיד, אישה אחת מכינה את המנה הראשונה, אז היא המנה הראשונה לכולם, אישה אחת מכינה את המנה השנייה, את המנה העיקרית ואת המנה העיקרית. אישה אחת מכינה את המרק, אישה אחת מכינה את בואו נגיד, את המנה האחרונה. כולם ביחד, מה?
איך הדברים יוצאים ידי חובה?
אין הדברים יוצאים ידי חובה. הנשים מוציאות אותם ידי חובה, מה השאלה? מה השאלה? בכל אופן, לעניין שלנו זה היה משלוח מנות איש לרעהו, וכך נהגו ולך תדע כמה זמן. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות, המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים, כלומר ממסד הזה, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה. כלומר, ברור היה צריך פה איזושהי האחדה, הרי לא יעלה לדעת שיחגגו את החג הזה רק בפרסים ולא במוקפים, אז הוא קבע חג אחד לכולם, וכנראה חג של יומיים, כן? אפשר היה לקרוא לזה אולי י"ד היה חג פורים, ותתווה והיה יום טוב שני של גלויות, זה נקבע בגולה, לא משנה כרגע, אבל היה חג של יומיים, שלכן זה נקרא פורים. כתוב על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור. כלומר, אילו זה היה חג, כמו אצלם, זה היה נקרא חג הפור, ולא חג פורים. כן, פורים זה ימי הפורים. כן, הימים נקראים ימי הפורים בגלל שיש יומיים. נפקמינה, שאני חושב שצריך להגיד פורים שמחים ולא פורים שמח, אנחנו מדברים על הימים, ימי פורים שמחים. והדבר הזה נקבע כחג של יומיים. איך זה הפך להיות בסופו של דבר כמו אצלנו, אנחנו נראה בשלבים הבאים, אבל כאן דיברנו, כן, על השלב השלישי, כאשר מרדכי עושה את זה, ולעשות את הימי משתה ושמחה, ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. כלומר, יש כאן איזשהו שלב מסוים שעולה מתוך דברי מרדכי שביטלו את היום טוב. וזה דבר שנצטרך לראות מדוע. הרי לפני כן היה שמחה ומשתה ביום טוב, וכשהוא מתקן את התקנה זה ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. כלומר, הוא עושה שלושה דברים, ארבעה דברים. קודם כל הוא קובע שזה חג של כולם ולא רק של הפרשים. אי אפשר, אין דבר כזה חג רק של הפרשים. דבר שני, הוא קובע, בגלל מה שקרה בשושן, הוא קובע חג יומיים. דבר שלישי, הוא קובע לא רק משלוח מנות, אלא משלוח מנות ומתנות לאביונים, תכף נדבר על זה. ודבר רביעי, הוא ביטל את היום טוב. היה יום טוב, הוא ביטל את היום טוב, זה אולי מבחינה הזאת, הדבר הקריטי ביותר, לדיוק הזה שאמרנו, שהוא מבטל את היום טוב, בעצם מוקדשת סוגיה שלמה במסכת מגילה בדף זין, וזוהי הסוגיה הידועה שלחה להם אסתר, קבעוני לדורות. לא מדבר על כתבוני לדורות, אלא קבעוני לדורות, כלומר, היא ביקשה שיקבעו את החג לדורות. ואז שלחו לה, אמרו לה, 48 נביאים ושבע נביאות קמו לעם ישראל, וכולם לא פיחתו ולא הוסיפו דבר, ואת רוצה לקבוע חג, כלומר, יש כאן השאלה שמדבר עליה הרמב"ן בפירוש שלו לספר דברים, במה שנאמר, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. כן, פרשת ראה, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו, אז שם הוא קצת מדבר על העניין הזה, האם יש לנו איסור של בל תוסיף, כאשר אנחנו מוסיפים חג, זה דבר שבוחשים פה גם כמו שאנחנו יודעים הרבה מאוד, גם סביב יום העצמאות ויום חירות ירושלים, האם ניתן להוסיף חג, אבל נראה בפשטות, וזה אנחנו נוכיח תכף, שכנראה יש פה סיבות נוספות. זה לא רק הוויכוח הטהור, אם יש כאן בל תוסיף או אין כאן בל תוסיף, אלא יש כאן כנראה סיבות נוספות, אנחנו נעמוד עליהן שהן סיבות עקרוניות ביותר לוויכוח הזה, האם היה ניתן לקבוע כאן יום טוב או אי אפשר היה לקבוע כאן יום טוב, מכל מקום מרדכי מכריע שלא יהיה יום טוב. אבל זה כנראה לא הולך. איך אני יודע? כתוב, וקיבל היהודים את אשר החלו לאסוף ואת אשר כתב מרדכי עליהם. כלומר, הם קיבלו ממרדכי לעשות יומיים, קיבלו ממרדכי שכולם עושים, קיבלו ממרדכי כנראה גם מתנות לאביונים, אבל המשיכו לעשות גם את אשר החלו לעשות, כלומר, המשיכו ביום. היה גם יום. כאן פתאום המגילה מתחילה לתת נימוק, וזה מוזר, אחרי שכבר קראת את המגילה ואחרי שכל כך התעייפת כבר, אז מה עכשיו מספרים לך את הסיפור מההתחלה? כי המן בנמדת האגגית צורר כל היהודים, הוא חשב על היהודים לעבדם, והפילפו הגורל לעומם ולעבדם, ובא לפני המלך, אמר עם הספר, שוב מחשבתו הרעה של חייו הלכים הראשון, תלו אותו את בניו על העץ, על כן קראו להם, די, מה, כמה? הרי על זה דיברה כל המגילה, ואתה עכשיו נותן לנו את הסיפור הזה מחדש. זוהי נקודה שהגיזה אותי במשך הרבה מאוד שנים, כל הדבר הזה, אבל זה הגיז אותי מסיבה אחרת. זה הגיז אותי מסיבה אחרת שאני תכף אדבר, ובעצם זה לא הגיז אותי כאן, זה הגיז אותי במקום אחר. בואו, אני רוצה להסביר כרגע את המשמעות של הפסוקים האלה. והמשמעות של הפסוקים האלה חשובה לדעתי בגלל הקושייה הגדולה, שהיא באמת מה ש... זה משהו שלא ראיתי. וכמעט לא יכולתי לעמוד בזה. קשה לי מאוד. וזה עם התפילה של חג פורים. זה שהפיוטים של חג פורים מעצבנים אותי, זה עניין אחד. אבל פיוטים לא יודעים. אבל תפילה! משהו לא יסתדר. בואו נחזור על התפילה. אנשים הנפלאות והגבורות והנפלאות והחמות שעשית עבודים בימים המזו הזה. מימי מרדכי ואסתר בשושן המדרג שעמד עליהם המן הרשע, ביקש להמיד, להשמיד, להרוג ולבית כל היהודים מן ארבע זקן. תף ונשית ביום אחד, ושלושה עשר לחודש למסעה ושעולם לבוא, ואתה ברחמי רמי הפרס את עתו, וקלקל את המחשבתו, ותלו אותו ואת בניו על העץ. בסדר? שם רק מתחילה המגילה. זה מה שיוצר את התודעה. התפילה הזאת יוצרת את התודעה, שברגע שקוראים ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, נגמר המתח, נפילת מתח, כולם כבר מחכים שיגמר. אבל זה לא נכון. הגזירה הייתה קיימת במשך 70 יום. הייתה קיימת מיוד ג' בניסן עד כף ג' בסיוון, זה 70 יום. מתוך 70 היום האלה, המן היה חי רק 3 ימים, 67 ימים הוא לא היה חי איתו. אז מה, תלו את המן על העץ, גמרת את הסיפור? הסיפור רק מתחיל, הגזרה עדיין קיימת. 67 יום. ותוסף אסתר, ותדבר לפני המלך, ותפול לפני רגליו, ותף, ותתחנן לו, להעביר, את המן, להגריב, ותדום, 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 אם אתה נראה בעיניו, וחשר את הברי לפני המלך, ותדבר עדים בעיניו, יכתב לשיר את הספרים, זה לוקח 70 יום. יתר על כן. אם אנחנו נעשה חישום זמנים, כשאנחנו קוראים בפרק ד' ואנחנו קוראים את זה במנגינה של איכה, ובכל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול ליהודים, וצום ובכי ומספד, שק ואפר יוצא לרבים. ברוב גדול של המדינות, זה היה כבר אחרי שהמן היה תלוי על העץ. והבשורות לא הגיעו למדינות אחרי שלושה ימים, בואו נגיד, לא היה אינטרנט. מקסימום מה שהיה זה משהו מקביל לדואר ישראל. אז איך הם ידעו אחרי שלושה ימים?
גם היום אין אינטרנט.
בסדר. אבל בואו נגיד, אי אפשר היה לדעת. אלה דברים שנדעו אחרי שבועות, חודשים, המן כבר מזמן היה תלוי על העץ. ועדיין אתה מדבר על אבל גדול היהודים, יצאו מבחינים מספר, שאו מספר, שק ואפר נוצא לרבים. ותמיד בתודעה המעוותת הזאת של המגילה, שבמקום שהמגילה רק מתחילה, אנשים כבר גמרו את הסיפור, תמיד האשמתי את התפילה. תפילה, לא בסדר. מה, הפרת את התוק, זאת, תנו אותו את בעליו אל האש, ועל כולם התברך והתרומה. מה עם כל ההמשך? מה נשרת הטבעת, נתנתה למרדכי, עם המלחמה שהייתה בזה, דיקה לא יהודים בהרי, בכל שרי המדינות, ואחר שתרפילים והפחות מנסים את היהודים בלפל פחות מרדכי אלה, כל זה. כי זה בעצם, בחזית, זה היה עיקר העניין. בואו נגיד, זה בערך כמו להסתפק במדינת ישראל, בהצגת האומות המאוחדות באור ל-י"ז כסלו, מה שנקרא בלשון שלכם, כ"ט בנובמבר. די, בואו נגיד, האומות המאוחדות החליטו שתהיה מדינת ישראל, אז יש מדינת ישראל, מה פתאום? תוך שבועיים היו 120 הרוגים על הדרכים, תוך שבועיים היו 120 הרוגים. עד שאנחנו התעוררנו והתחלנו להילחם, זה היה סוף חודש אדר ב', זה היה שנה מעוברת, כמו השנה. עד שהתעוררנו בכלל להתחיל להילחם ולהתחיל להגן, לפני שיצאה תוכנית דלת אל הפועל, לא עשינו שום דבר, היו מגנים על השיירות, מנסים להגן על השיירות. לא היה כלום. אז מה, האומות המאוחדות שהקליטו שתהיה מדינה, זה כבר שיש לנו מדינה? אז תלו את המן על העץ, אז מה? אפילו הגזירה עוד לא בוטלה.
באיזה תאריך
תלו אותו? מה? תזיין שם. תמיד תזכור, וזה ההברקה היחידה שיש באמת בפיוטים, וזה חשוב, לשבות המן ממחורת. הרי וישבות המן ממחרת בספר יהושע, מתי זה היה? בט"ז ניסן. וישבות המן ממחרת באוכלה מעבור הארץ ולא היה לפני ישראל מן, נכון? וגם המן של המגילה שבת בט"ז ניסן. כלומר, הוא נתלה בט"ז ניסן. הצום היה י"ג י"ד ט"ו, בט"ו היה המשתה הראשון, ובט"ז היה המשתה השני, ומיד המן נתלה. סליחה?
לפני
השקיעה. מה?
לפני
השקיעה. אבל הכל המשיך. וכנראה מתברר שהתפילה איפשהו בנויה על מגילת אסתר הקטנה, שהיא כאן. כאן נמצאת לנו איזושהי מגילת אסתר קטנה, שזה מה שהיא מספרת. מה היא מספרת? כי עמד במדת האגלית, שורק כל הילדים, חשב על הילדים לעבדם, והפיל פרוע בו, גורל לאומה מול עבדם, ובא לפני המלך, אמר עם סבא ישוב, מחשבתו הרעה, שחשב על הילדים, ואומר, תלו עבדו, ובדה ולעד, שלכן קראו להם אל פורים. מה זה? כן קראו להם אל פורים? מה היא כל ההמשך? אתה מגלה פה איזה מין מגילה קטנה בתוך המגילה, ושהיא מכתיבה את התפילה שלה. התפילה זה לא הכל. אני מזכיר לכם, אני מזכיר לכם שגם בחנוכה, כן, תפילת על הנסים, מה היא לא כוללת?
נס פך
השם. נס פך השם. אין שום זכר. התפילה מבטאת איזושהי נקודה אחת. ושלא יגידו לי מכאן שיש הוכחה שלא היה נס פך השם, כי אם יגידו לזה, אז אני אגיד שמהתפילה על פורים יש הוכחה שלא היה ניצחון, אחר כך בשבע עשרה מוקדמתי. רק תלו אותו על העץ וזהו. נגמר. אני מעריך שהמגילה הקטנה הזאת היא ביטאה את מה שקרה במוקפים. כלומר, מגילת השתדלנות. במוקפים הספיקה השתדלנות, ולא יותר. וכאן, כשהוא רצה לספח את המוקפים אל החג, אז זהו, בואו נגיד את המשימה, המשימה בוטלה, בואו נגיד, לקח עוד 67 ימים עד שממש בוטלה, אבל ברגע שהשתדלנות של מרדכי ואסתר הצליחה, בעצם אפשר להגיד הוכרעה המלחמה. ולכן זאת הייתה מגילה כדי לספח את המוקפים, לא יותר מזה. ואני חוזר, על כן קראו להם לפורים על שם הפור, על כן הכל דברי האיגרת הזאת, מראו על כך ומה הגיע אליהם. וכאן זה קיבלו, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם, ועל כל הנלווים עליהם, ולא יעבור. הוא מדבר קצת מילה על כל הנלווים עליהם, שזה מזכיר לנו את מה שנאמר קודם, כן, וכל שרי המדינות והחזרפנים והפחות מנשאים את היהודים כי נפל פחד מרדכי עליהם, כי, רגע, לא, לא, לפני כן. וכל מינה ומינה וכל עיר ועיר מקום של דבר המלך ודתו מגיע שמחה וששון ליהודים משתה ויום טוב, ורבים מעמי הארץ מתייעדים כי נפל פחד היהודים עליהם. אני מתאר לתמיד שזה מה שקרה בערים בעיקר. כלומר, בערים, בערך שהשלטון הפך את אורו והיה לטובת היהודים בגלל מרדכי, הגויים שרצו פחו ופשוט נבלו ופשוט התגיירו. וזה נקרא בלשון הגמרא גרי מרדכי ואסתר. ויש דיון בגמרא במסכת יבמות, אם גרי מרדכי ואסתר, אם הגיור הזה תופס או הגיור הזה לא תופס, בגלל שאנשים לא יתגיירו לשם שמיים, אלא יתגיירו בגלל הפחד. והגמרא אומרת, בסופו של דבר, באמת ההלכה כדברי אומר, כולם גרים. כמובן מתי שהתגיירו, לא רק נרשמו, כן? באיזה מקום התגיירו, התחילו נימולו, התחילו לקיים מצוות וכו'. אז בדיעבד הם גרים. אבל מתברר שהיהודים תבעו מהם עוד משהו, גם לחוק את חג הפורים. כן? כלומר, בואו נגיד, מושגים של הערבים מדברים עליהם, גר תושב וכו', בואו נראה אם אתם חוגגים את יום העצמאות. נבדוק, כן? בואו נראה. יצא להיות פעם ביום העצמאות, עשיתי טיול לישיבה, עברנו בנפה שלום. יישוב חצי יהודי, חצי ערבי. אין דגל אחד. על פי התקנון אסור לתלות דגלים ביום העצמאות. מה שהיהודים הצליחו שם לעשות זה רק דבר אחד, להכניס את הערבים ללטרון בדלת האחורית. אחרי שאנחנו הוצאנו את הערבים מלטרון, אחרי כל מה שקרה לנו שם בבצעי בינון א', בינון ב', במלחמת השחרור, אז הצליחו להכניס אותם בדלת האחורית, אין שם דגל. אה, בסדר, אני יודע, היום גם יצא לי להיות בתל אביב ביום העצמאות, גם כי לא ראיתי, ראיתי דגל אחד. ראיתי עבד גלי. אבל מכל מיני צבעים צבעוניים כאלה יפסים, דגל כחול אחד היה אחד. בסדר, אבל לעניין שלנו, בואו נחזור, תבעו מהם גם לחגוג את חג הפורים, לקבל עליהם גם את ימי הפורים, על הנלווים עליהם, כלומר כדי שתהיה ברורה לגמרי הנאמנות לעם היהודי, להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. תראו את הדבר, נחבר עליו וכי זמן. והימים האלה נזכרים לעשות בכל דור ודור וכולי, וימי הפורים האלה לא יעברו בתוך היהודים, ושכם לא יעשו בשרעם, כלומר, חג נצחים, ומתברר זה כנראה לא יחזיק מעמד, ותכתוב אסתר המלכה ותביכה אל מרדכי היהודי את כל תוקף, לקיים את איגרת הפורים הזאת השנה. כלומר, היה צורך תוקף מלכותי, ולתת צו מלכותי לקיים את הדברים, בגלל שכנראה לא יחזיקו מעמד, מדוע? וישלח הספרים לכל היהודים על שבע ועשרים מהמדינה, מלכות אחשוורוש, דברי שלום ואמת. משמע, שוב, הייתה מחלוקת, והייתה אולי אפילו מחלוקת כבדה, היה צריך לעשות שם פשרות, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם. כאן אנחנו מוצאים את הפיצול בין י' לט"ו. לא כתבו לקיים את ימי הפורים האלה בזמנם, אלא לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם. כלומר, כאן חוגגים בי' כאן חוגגים בט"ו, זה דבר שמחייב אותנו לשבר. אני חוזר לדברי הגמרא, שהמשנה מתחילה בצורה קצת מוזרה, מגילה נקראת בי' א', בי' ב', בי' ג', בי' ד', בט' ו'. ובאמת דבר מוזר, שלא קיים לנו בהלכות אחרות, שבגלל שכפרים מקדימים ליום הכניסה, כיוון שהכפרים לא יודעים לקרוא לבד והם מגיעים רק בשני וחמישי, בני מסחר, אז יקראו בשני וחמישי. אין לנו דברים כאלה. בתקיעת שופר אנחנו לא אומרים, מקדימים ליום הכניסה, לא יודעים לקרוא בשופר, תשברו את הראש, מה תעשו? בראש שנה אתם צריכים לקרוא בשופר, אין, אי אפשר להתגמש ככה עם חגים. וכאן אומרת הגמרא, זמנים הרבה תקנו להם. כן, בירושלמי נאמר משהו אחר, מה שכתוב כאן, והחודש אשר נהפך להם. מיגול לשמחה ומאבל אל יום טוב, והחודש, כלומר שכל החודש הוא הזמן. זאת אומרת שבאמת הפור נפל על החודש, אבל כאן מופיע זמנים הרבה תקנו. מה המשמעות של זמנים הרבה תקנו להם? אני מעריך שאיפשהו זה היה סביב הערעור על חג הפורים, אז החליטו ליצור איזושהי פשרה, ולא לקבוע זמן נחוש כמו בתורה. בתורה יש לך חג, זה חג. אתה לא יכול לשנות את ראש השנה בגלל, אני יודע, שיש יום קודם יש אירוויזיון, או בגלל שיום אחר כך יש יוצאים למילואים. זה ראש השנה, נקודה. כן, אי אפשר, יום הכיפורים, אתה לא יכול לשנות את זה. בחג הפורים יצרו את הגמישות הזאת. אני מראה זה כדי להבדיל בינו לבין חגים דאורייתא. ואז יצרו גמישות, אפשר קצת ככה, וגם העובדה שחלק חוגגים בי"ד וחלק בט"ו, זה אומר, זה לא לגמרי חג כמו בתורה, עם הקביעות ועם כל משמעותה. כאן אני רוצה עוד פעם להסביר את נקודת המחלוקת, ולראות את זה כקרש מקפצה כדי לראות לאן אנחנו הולכים. ואני צריך לשלוח את הדבר הזה ואת הפשרה הזאת כדברי שלום ואמת, משמע שהייתה מריבה. משמע שאתה מחלוקת. תמיד אפשר להגיד, נו מה, אתה רוצה שיהודים יעשו משהו ולא תהיה מחלוקת, אם לא תהיה מחלוקת אז לא תהיה גם חלות, כל החלות זה מחלת המחלוקת. לכאורה דבר, לכאורה דבר פשוט. הייתי פעם עם איזו קבוצה במצדה, הגיעו שם לבית הכנסת, שאם עוד לא התחילה הדרכה, אני צריך להגיע, אני קצת התעכבתי. אנשים יושבים שם פטפטים, אמרתי, אני לא יודע מה זה המקום הזה, אבל לפי רמת הפטפוטים, אני מבין שכאן זה בית הכנסת. אבל שאלתי, איפה התפלא השבת? אבל לא היו. בכל אופן, לעניין שלנו, מה טיב המחלוקת הזאת, סביב הדבר הזה, אני מעריך, גם הסגנון כאן, הוא סגנון קצת שונה מכל המגילה. היינו עושים פה עבודה מקצועית, היינו רואים שזה מילים שונות ודברים שונים. אני מעריך שמה שקורה כאן, וגם מה שקורה במסכת מגילה סביב העניין הזה, שהיה ערעור על אסתר גם כשאמרה קבעוני לדורות, וגם כשאמרה כתבוני לדורות, והיו שם כל מיני שאלות. אני מעריך שהשאלה הגדולה הייתה סביב העובדה שהנס הזה התרחש בגלות. והמרכז שלו היה בשושן, בגלות, והמרכז שלו היה בשושן. וזה לא מצא חן בעיני הרבה יהודים. ואני מעריך שהיהודים הנכבדים, שזה לא מצא חן בעיניהם, היו אנשי הכנסת הגדולה. הייתה כנראה איזושהי התכתבות בעיצוב החגים. ואם למשל אני לוקח, ותכף אנחנו נדבר על זה, נפתח לומר בנחמיה, כשמדובר על הכינוס הגדול שהיה בראש השנה, היה שם כינוס מאוד מאוד גדול, אז זה היה בראש השנה. אנחנו בדרך כלל יום הכיפורים, יום כיפורים, אבל שם זה כראש השנה. וכתוב שבהתחלה היה בכי גדול כשקראו בספר התורה. וכתוב פרק ח' פסוק ט' בנחמיה, ויאמר נחמיהו התרשת ועזרא הכהן הסופר והלוויים המבינים, זה היה דור אחד אחרי חג הפורים. והלוויים המבינים את העם לכל העם, היום קדוש הוא להשב אלוהיכם, אל תתאבלו ואל תבכו, כי בוכים כל העם כשומעם את דברי התורה. הם בחרו בגלל שלא קיימו אותם. ויאמר להם, ותראו איך פורים פתאום מזדקר לנו כאן מתוך הפסוקים. לכו איכלו משמנים ושתו ממתקים ושילחו מנות לאין נכון לו כי קדוש היום לאדוננו ואל תעצבו כחדוות השם ימהו שכם. כלומר, הלכו לאכול, לשתות, לשלוח מנות. ובגלל זה גם תקנו יום שני. וביום השני נאספו, וזה בעצם השני של ראש השנה. כלומר, בעצם ראש השנה, מבחינה זאת, זה כמו פורים, איזשהו חג של משלוח מנות. חשוב לי להדגיש שמשלוח המנות שם יותר דומה למתנות לאביונים, זה לא היה משלוח מנות לחברים. ישלחו מנות לאין נכון לו, בגלל שאנשים הגיעו לירושלים. והתכוונו להגיע לירושלים ליום אחד, בסופו של דבר נשארו יומיים, אז היה צריך לשלוח להם מנות, כדי שלהם מה לאכול. ייתכן שאולי בגלל זה מרדכי מרחיב את זה לא רק משלוח מנות אלא גם מתנות לאביונים, כלומר לא רק איש לרעהו אלא גם לאנשים שנזקקים לדבר הזה. ואז כמו שהיה כאן בראש השנה, פחות או יותר מה שמבטא, הייתי אומר, יום הביקורים. בתורה זה לא נקרא חג מתן תורה, אצלנו זה חג מתן תורה, אנחנו רואים את זה גם בתפילה, אחרי שבוע זה יהיה זמן מתן תורתנו. בתורה, כשאנחנו מתכנסים לחג השבועות, זה נראה משהו שמאוד דומה למגילת רות, אני חייב להגיד. כלומר, שחג הקציר אבל חג הקציר בתורה בא לידי ביטוי כיום הביקורים, שמביאים את ראשית הקציר למקדש. חג הקציר במגילת רות זה חג של מתנותנים, של לקט, בעיקר כמובן לקט, וזה די עולה מתוך מה שכתוב באמת בתורה. אני קורא בפרשת ראה, פרק ט"ז, אז שם כתוב, שבעה שבועות תספור לך, מאחל חרמש בקמה, תחל לספור שבעה שבועות, ועשית חג שבועות לאדוני אלוהיך, משאת נדבת ידך אשר תיתן, כאשר יברכך אדוני אלוהיך. ושמקת לפני אדוני אלוהיך, אתה ובנך וביתך, ועבדך, פעמתך, והלוי אשר בשעריך, הלוי זה אני, כן? והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך, במקום אשר יבחר אדוני לשכן שמו שם, ולזכרת כי עבד היית במצרים, שמרת ועשית את החוקים האלה. כלומר, זיכרון יציאת מצרים הוא כדי שתעלה איתך לירושלים, בעגלה שלך גם את הלוי ואת הגר ואת היתום ואת האלמנה, ותשמח להדיד איך אתה. כלומר, זה מרחק כזה של מתנות לעליונים, כזיכרון מתן תורה, גם כאן, יחד עם זיכרון הקיימו וקיבלו. אז יש לנו גם מה שנאמר, הדר קיבלו במה חשבורות, שיש גם מתנות לעליונים. אבל אני חוזר ואומר, בתקופה שאנחנו מדברים, כלומר, בתקופת הגיבוש הזאת, בינתיים קיימים 120 אנשי כנסת הגדולה בירושלים, ומרדכי ובית דינו נמצאים בשושה, ומתקנים חג, ומה סמכותכם בכלל? לתקן חג לכל ישראל, הדברים כאלה יוצאים רק מירושלים, שנאמר כי מציון תצא תורות, והראש של מירושלים, אי אפשר לעבר את השנה, ואי אפשר לעבר את החודשים בחוסר, ואי אפשר כמובן לקבוע חגים. דברים כאלה היו לנו, יש לנו תקדימים לזה, כלומר, תאחירים לזה, לא, תקדימים מתקופות יותר מאוחרות. הגמרא מסכת ברכות מספרת על חנניה בן אחי רבי יהושע, היה נחשב הגדול שבדורו, ירד לבבל והיה מעבר שנים, ומקדש חודשים, ושלחו לו מירושלים, ואמרו להם, אם אתם רוצים, תעלו להר, תפנו במה, תעשו מעין מקדש חוניו, ותצאו מכלל ישראל, ותכפרו כל כך ותאמרו, אין לנו חלק באלוהי ישראל, בסופו של דבר, שם זה הגיע לשלום. אנחנו יודעים שהיה ויכוח כזה בימי רב סעדיה גאון, רבי אהרון בן מאיר, ראש ישיבת ארץ ישראל ברמלה, בשאלה, היה ויכוח, בשאלה, עדיין לא היה לוח ברור מספיק, היה ויכוח על איזושהי שאלה, שאני לא אבוא לפרט אותה כרגע, האם לדחות את ראש השנה או לא לדחות את ראש השנה, סביב השאלה כמה חלקים היו שם לשעה, לא משנה כרגע, ובמשך שנה וחצי, חגגו אחרת את הלוח בבבל, חגגו אחרת בארץ ישראל, זאת אומרת, דווקא בני ארץ ישראל התקפלו. ויש רב סעדיה גאון, שהיה אז גדול חכמי בבל, הוא היה אדם תקיף מאוד מאוד, והוא לא נטע לפזר, אז בשביל דבר התקפלו, אבל דברים כאלה יכולים לקרות. כלומר, עולה השאלה, מי הסמכות התורנית במקרים האלה? אז זה לא מדובר כאן רק על השאלה של האגו, מי הסמכות. השאלה הייתה עקרונית. וזה הרמב"ן בעצם כבר חש בזה, כי הר"ן, כל הקושות שהר"ן מקשה עליו הן קושות מצוינות, אבל הרמב"ן חש בזה ואומר, בארץ ישראל המצב לא היה כל כך נורא. אלה שעלו לארץ ישראל כנראה לא הרגישו את הפורענות הזאת של המן עד דקאט, זה היה משהו בשולי האימפריה, ולא כל כך הפריעו להם, ובארץ ישראל לא הרגישו כנראה את הצורך הזה לחוג את חג הפורים, ועכשיו לחוג חג פורים בגלל שבשושן קרה נס, תעלו לארץ ישראל ולא תצטרכו את כל הניסים האלה. כן, זה פחות או יותר, גם דברים שאנחנו אומרים היום ליהודי חוץ לארץ, כן, מה, 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 מה אתם מחכים שם לניסים? כן, תעלו לארץ.
זה די מתבקש מעזרא, כן? מה? חטפו שטנה על היהודים.
סליחה?
חטפו שטנה על היהודים.
אני יודע, כתוב שם, מלכות החשמורות וחרד מלכות כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים, נכון. אבל זה בתחילת מלכותו, זה לא השטנה שדובר אצלנו כאן בשנת 12 למלכותו. כנראה שלא הייתה בעיה מאוד גדולה, ולא ראו את הצורך בחג הזה. וסביב העניין הזה היה צריך להגיע כנראה לפשרות. הייתה הטענה שעם ישראל לא מתקן את התקנה הזו, אלא זה רק מרדכי ובית דינו. אז באמת יצרו את הפשרות האלה, מעין הפשרות שיש לנו היום ביום העצמאות. כן חוגגים את יום העצמאות, לא חוגגים את יום העצמאות, אנחנו יודעים. כל שנה, בואו נגיד, אם הייתה לנו איזו מסכת מגילה על יום העצמאות, אז אומרים, יום העצמאות נחוג בג' באייר, בד' באייר, בה' באייר, בו' באייר. כלומר, זה גם כן נוצר מין כזה דבר. גמיש. מהסיבות שלו, אין לנו עניין של כפרים מקדימים ליום המזרח, יש לנו ענייני שבת והכנות ליום הזיכרון וכל מיני כאלה סיפורים. אז גם שם זה לתקן את ימי הפורים האלה בזמניהם, זמנים הרבה תקנו להם, כלומר בסופו של דבר התקנה באמת הייתה הרבה יותר פשרנית, וכאן כנראה גם ויתרו על היום טוב, מה שכתוב, וקיבל היהודים את אשר, כתב עוד חלב את אשר החלו לעשות, נשארו עם חג, שבאמת עיקר חשוב בו זה מתנות לאביונים, זה דבר שתמיד טוב, עדיין לא קריאת המגילה. כלומר, חג שיש בו משתה ושמחה, אם אתה לא תשתף אביונים ולא תיתן אביונים, אז זה יהפוך להיות הוללות כשלעצמה. כן, ולא רק נקבע משתה ושמחה, אין לך יום טוב, ואין לך קריאת מגילה, אז זה יהפוך להיות סתם הוללות, אז באמת נקבע מתנות לאביונים. עכשיו יש לנו גם לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי, יהודי ואסתר ולכה, וכאשר קיימו על נפשם ולשרן, דברי עצמות וזעקתם. כלומר, כאן כבר יש לנו תקנה חדשה, ומה היא? תענית אסתר. דברי עצמות וזעקתם, מה שכתוב לנו, לך כנוס כל היהודים וצומו עליי. ושוב, נזכיר את המחלוקת בין הראשונים, זכר למה הצום. אנחנו מבינים פשטות, ואני גם חושב שזה מה שעונה לפשוטו של מקרא, שהצום שלנו בתענית אסתר זה זכר לתענית שלושת הימים, שהייתה שם, שם זה בקשור הלילה, תקלו על שום שלושת הימים לילה ויום, זה היה צום ככה חמור ביותר. אנחנו עושים את זה רק יום אחד. השאלה, אלה שמערערים על הדבר הזה טוענים, רגע, הצום היה שם מסביב לפסח, כן? כלומר, הוא כלל גם את יום טוב ראשון של פסח. הוא היה בי"ד ג' י"ד ט"ו בניסן. הרי מרדכי שאל אותה מה עם אכילת מצות, מה עם ארבע כוסות, אני יודע, מה עם כל הדברים האלה, מנחה שכבר תוקנו ארבע כוסות, אני לא יודע, אבל אכילת מצות ודאי שהייתה. אז היה, הצום היה בפסח, איך אנחנו מעבירים אותו לפורים. אבל שוב, יש בזה היגיון שלו, גם אם שלא נצום בפסח וגם אם שנצמיד את הצום לחג הפורים כמו שכתוב כאן, יש באמת חלק גדול מהראשונים טוענים שהצום זה הצום של המלחמה. כלומר, מלחמה זה לא זמן אכילה. וזה אנחנו מוצאים גם אצל שאול, ואנחנו מוצאים את זה כמה מקומות, כלומר מלחמה הייתה יום צום, משתי סיבות, גם מהסיבה הטכנית שאין זמן לאכול, וגם מהסיבה שביקשו רחמי שמיים. אבל שוב, לא מדובר על הצום של השתדלנות על פי אותם ראשונים, אלא על הצום של המלחמה, וזה כמובן הבדל גדול. אז היה לנו כאן גם דברי הצומות וזעקתם, ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה, ונכתב בספר. כלומר, כאן יש לנו חידוש נוסף, וזה כמובן החידוש של כתיבת המגילה, וממילא גם מצוות קריאת המגילה לפרסומי ניסה, מה שנותן לנו את עיקר תוכנו של היום. גם הדבר הזה היה עליו ערעור גדול מאוד, והלא כתבתי לכם שלישים ולא רביעים, אני מה הדורש לזה על זיכרון מחיית המלאק, אני יותר הבנתי, התארה הייתה שהמקרא נכתב. אתה לא יכול לתור עוצר. מכאן אדם, שלישים, זה תורה, נביאים כתובים. ככה אני. ובאמת שאלה, שאלה גדולה, אם אסתר ברוח הקודש נאמרה, או אסתר לא ברוח הקודש, עוד כמה אסתר היא באמת חלק מן המקרא? זה לא דבר מובן מאליו. זה שיש לנו היום כריכה, תנ"ך כרוך כזה, ובתוך התנ"ך הכרוך מופיע גם גילת אסתר, זה לא אומר שזה חלק מן המקרא. שוב, הרי כל ספר היה כשלעצמו, היו גם הרבה ספרים, פרחים חיצוניים, שניסו להתקבל במקרא. זה לא מובן מאליו. שאסתר היא חלק מן המקרא. והדבר הזה בא לידי ביטוי בקריאה שלנו. כלומר, אנחנו מקפידים לפתוח את המגילה. בעזרת נשים רואים את זה, כן? אנחנו לא קוראים את המגילה כמו שקוראים בספר תורה. אנחנו פותחים אותה וזה סללום כזה. כן, אני תמיד מסבך את הקוראים, אני קורא, אז תמיד למצוא באיזה עמוד אתה נמצא, כשזה, מי התחלף קצת מסובך. הדבר הזה, אבל למה אנחנו פותחים אותה? הפתיחה שלה זה במדין איגרת, שבעצם נקראת כמו איגרת. מה שכתוב כאן, לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית, לקרוא את זה כמו איגרת. אבל אם זה איגרת ולא ספר, מה המשמעות? שזה לא חלק מן המקרא, זה לא חלק מספרי הקודש. זה קריאת איגרת. כמו אני יודע, פעם היה מנהג לקרוא את מגילת אנטיוכוס לחנוכה. הנה. אבל זה לא ספר קודש.
עושים
ברכה. מה?
עושים ברכה.
סליחה?
עושים ברכה.
רגע. נגיע גם לברכה. אתה צודק, עושים ברכה, שאלה טובה. אז באמת מה אנחנו עושים? לפני, אחרי שאנחנו מסיימים לקרוא את המגילה, אז אנחנו גוללים את זה מחדש, לפני הברכה. גוללים את המגילה, ורק אז אנחנו מברכים את הברכה, את הברכה הכחולה. מברכים רק, כלומר, אנחנו מברכים על ספר, בגלל שנקראת גם ספר וגם איגרת, אנחנו עושים איזשהו משהו באמצע. אבל באמת, הגמרא מעלה את השאלה, כן? אם מגילת אסתר היא חלק מן המקרא או לא חלק מן המקרא. זו שאלה שעודולה בימי שמואל. כלומר, עוד בימי המוראים לא הייתה הכרעה שמגילת אסתר היא חלק מן המקרא, השאלה אם אסתר ברוח הקודש נכתבה או לא ברוח הקודש נכתבה. הגמרא דנה זה במסכת מגילה. אצלנו זה נשאר כחלק, אבל כאן אנחנו רואים באמת את התקנה הזאת של כתבוני לדורות, שבסופו של דבר גם בדבר הזה גברה יד אסתר, והתקבלה תקנת קריאת המגילה יחד עם כל הדברים האלה. כל הדבר הזה בעצם מוביל אותנו לוויכוח הגדול שהיה לנו בליל שבת זכור, שאני עכשיו הולך אליו, ונגיד גם עליו כמה מילים. היה ויכוח עם צ'אקות, לא היה ברוח טובה, אבל היה ויכוח עם ממש צ'אקות. מוישה ידידי טען, מגילת אסתר, מגילה של גלות ונס שעומד בפני עצמו כיחידה עצמאית, שהיהודים ניצלו ממוות, ודבר שמהווה איזושהי יחידה עצמאית שנותנת לנו חג עצמאי על הדברים האלה. ואני, כמו שאתם יכולים לתאר עצמכם, ודאי שלא יכולתי להסכים לטענה הזאת בשום פנים אופן. ואני גם אמרתי את הדברים בצורה החריפה ביותר. שאילו זה היה נכון מה שהוא אמר, אני לא הייתי מסוגל לחגוג את חג הפור. לא מסוגל לחגוג את החג הזה של ותוס אפסתר, ותדבר לפני המלך, ותבק, ותתחנן לו, ותומרים על המלך טוב, ואם מצאתי חן בעיניו, וכאשר הדבר לפני המלך, וטובה אני, ומצאתי חן לפניו, וכאשר הדבר לפני המלך, וטובה אני בעיניו, ואת כל הדברים האלה, ואת כל הבחיות, בואו נגיד, מספיק, שחגגו את זה בשנה הראשונה, מבחינתי זה בחינת היה מספיק. אני לא צריכים לעשות חג לדורות עולם. מכל השתדלנות, גם לא, גם אם היה ניצחון במלחמה, אתה מדבר בסך הכל על מצב הרעי, על מצב גלות, על מצב שעם ישראל לא יכול להשלים איתו ולא יכול, וזה לא מצב טבעי, זה דבר שצריך לעבור מן העולם. זה לא סיבה לחגיגת חג בשום מניבות. אני במפורש רואה, וזאת הסיבה לפחות שאני אישית חוגג את חג הפורים. כן, פה אני בגדר מסית ומדיע, כן, יש אנשים פה שאני הופך להם את המושגים. אבל אני אישית חוגג את חג הפורים חד משמעית, בגלל שאני רואה את מגילת אסתר כפתיחה לספרי עזרא ונחמיה. ואילו היה תלוי בי, אני אומר את זה, לא היו קוראים רק את מגילת אסתר, או בואו נגיד, היינו מוותרים על ויהי בימי אחשוורוש ומתחילים כדי לקצר מאיש יהודי היה בשושן הבירה, ובמקום זה הייתי מוסיף פרק מספר עזרא ושני פרקים מספר נחמיה.
למה הפתיחה?
מה? למה קוראים את הפתיחה?
לא, למה זה פתיחה
לעזרא ונחמיה? לא פתיחה לתחילת ספר עזרא, אבל לעיקרות לספר עזרא. אני מסביר. תן לי, תן לי.
מורחי
בלשן,
אתה רואה
אותו בעזרה? בסדר. אני הולך לשם. אני חוזר ורוצה לומר איך אני רואה את המגילה ומה בעצם התמונה שמצטיירת לי מתוך מגילת אסתר. יש לנו בתחילת ספר עזרא, יש לנו הצהרת כורש. הנהלת כורש לא נפלה במפתיע. אני יכול עכשיו לקרוא, לא נעשה את זה בגלל שעה מאוחרת, אני יכול לקרוא את הנבואות בספר ירמיהו, שאומר, כי לפי מלות לבבל 70 שנה אפקוד אתכם. הדבר הזה מופיע מפורש בדיוק השנה של הצהרת כורש. לאנשים היה זמן להתכונן לזה. הם היו אמורים לדעת שאחרי 70 שנה הם נכנסים לארץ. ממש כמו שגם בחטא ברגלית. אנשים ידעו, אחרי 40 שנה נכנסים לארץ, היה זמן להתכונן לזה. זה לא היה מפתיע. ואז מגיעה הצעת כורש, והצורך ללכת לבנות את בית המקדש, וכל אנשי, כל אנשי מקומו ינסעו וכו' וכו'. כמה? עלו 44,000 איש. כל היהודים העדיפו להישאר בגלות. זה ממש, אם זה לא חטא המרגלים, אין לי שום, אני לא יודע מה זה חטא המרגלים. יהודים התבקשו לבוא לארץ, יהודים התבקשו לבוא לארץ, נכון, זה היה קשה. נכון? צריכים להילחם. המלחמה בארץ הייתה 14 שנים, וזאת הייתה מלחמה קשה, וכולם היו במחנה במדבר, ובאמת לא עושים מפה את כל הכנענים. סיפור קשה מאוד, אני לא אומר, אבל סיפור אפשר לעבור. שאלה, כמה מאמצים אתה משקיע? זאת השאלה, כמה מאמצים אתה מוכן להשקיע? ואני לא חושב שהחטא היה בזה שסרבו להיכנס לארץ. זה חטא, חטא גדול מאוד. כשאנחנו בודקים היטב את מה שכתוב בספר במדבר, לא על החטא הזה נגזרה עליהם גזרה. ותישא כל העדה, ויתנו את כולם, ויבכו כולם בלילה ההוא. כן, ויראו, לעומת דברת מצרים, ובמדבר הזה לעומתנו, ולמען השם הביא אותנו לארץ הזאת, לנפול בחרב, נשינו ודפינו יהיו לבש. עד כאן. כיתורים רגילים יהודיים, מה מכניסים אותנו למלחמה? אני גם יכול להבין את זה. אנשים מפחדים מן הנסתר, ועוד גם המרגלים סיטו אותם ואמרו, בהחלט בעיה. אבל אם החטא היה רק המשך דברי המרגלים, שאמרו אפס, כי אז העם היושב בארץ והערים צורות גדולות מאוד, וגם את ילידי הענק ראינו שם, ולכן אי אפשר להיכנס. בואו נגיד, זה היה חצי צרה, עם הדבר הזה איכשהו הייתי מסתדר. כתוב, ויעש כלב את העם אל משה, ויאמר, לא נעלה וירש אותה כי יכול נוכל לה, והאנשים אשר עלו יבוא אמרו, לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. לכאורה על פי פשט המקרא, מי זה מהאנשים אשר עלו עמו? קדי בן סוסי, ועמיאל בן גמלי, ויהושע בן נון. הוא אחד מהאנשים שעלו עמו. לכאורה זה אחד נגד אחד עשר, ככה זה מופיע מהמשך, נראה שיהושע לא היה אחד מהם, אבל יהושע לא מופיע שהוא לא אחד מהם. איפה יהושע מצטרף לכלב? שהם אומרים, הלא טוב לנו שוב מצרים, ויאמרו איש אל אחיו, ניתנה ראש ונשוב במצרים. היפול משה ואהרון לפני כל קהל הדת בישראל, ויהושע בן נון וכלב ולפני מנתחים את הארץ, קראו בגדיהם, ויאמרו, כלומר, הם מנסים לשכב על הגדר. רוצים לשכול אותם. מה זה לשוב למצרים? לשוב למצרים. זה לוותר על התורה, זה לוותר על עשרת הדיברות, זה לוותר על המשכן, זה לוותר על משה ואהרון. לא תהיה עוד יציאת מצרים, לכולנו ברור. זה לחזור לעבדות מצרים, זה לחתור לכל ממתת שערי תומה, וכמובן גם לשער החמישים. זה לוותר על קיומו של העם היהודי. למה? כי לא רוצים להיכנס לארץ. חטא המרגלים הזה, זה מה שקרה אחרי הצהרת כורש, כשכל היהודים החליטו להישאר בגלות. כשחז"ל אומרים, חטא של על פניו נראה קל, באמת, הרב דסלר מפלפל בזה, אני יודע מה בדיוק החטא, נהנו מסעודתו של אותו רשע, ששתו סתם יינה. תודה רבה. שתו סתם תים. שתו סתם יינה. מה, שתו סתם יינה, הקדוש ברוך הוא מחלה את עם ישראל. נהנו מסעודתו של אותו רשע, זה הלא טוב לנו שוב מצרימה. אנחנו סמוכים על שולחנו של המלך הגוי. לא הולכים לבנות את מלכות ישראל, לא הולכים לבנות את משכן השם, סמוכים על שולחנו של המלך הגוי, אומרים יחי המלך, יושבים שם 180 יום במשתה, ומעללים ומשבחים מלך במשך 180 יום. זה בדיוק הלא טוב לנו שוב מצרימה, על זה נתחייבו שונאים של ישראל כליה, ממש כמו שנאמר, הקנו בדבר והורישנו ויעשה אותך לגויות. גם שם, סבור לבר, הייתה תפילה של משה והקדוש ברוך הוא ריחם, והעונש היה רק 40 שנה, וגם כאן הייתה תפילה והיה צום, ובואו נגיד, זה דרך אחרת. אבל איכשהו יצאו מזה. רק עזרה וסיעתו הם אלו שמסכים את המסקנות, סיעה לא קטנה, עולים לארץ ומתחילים לבנות את הכל, ותכף אנחנו נראה איך כל הבניין, בעלייה השנייה, כלומר, העלייה של עזרה, איך הוא צומח מתוך המגילה, והוא לא יכול לצמוח מתוך שום דבר אחר. שוב, אני חוזר כאן לעליות הראשונות. כמה אנשים עלו? בסופו של דבר פרצה מלחמת העולם הראשונה. הרב קוק כותב, כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוחו של משיח. מה אתה מדבר? מה מלחמת העולם הראשונה תרמה פה ליהודים בארץ ישראל?
מה לפה? מה לפה?
היה דבר כזה בלפור? כן, טוב, בסדר. טוב, שזכרת. אבל אני רוצה עוד להתחיל קצת קודם. היישוב היהודי בארץ פחת בשליש. כלומר, היה 81 אלף, פחת ל-57 אלף, היישוב היהודי בארץ התחיל להיהרס. מה שקרה עוד לפני בלפור? להקמת הגדודים העבריים. הגדודים העבריים התחילו בגליפולי. מלי ולמלחמה בגליפולי בין האנגלים לבין הטורקים, מלי ולדבר הזה. שוב, אנחנו נצאים מחר יום תל חי, אנחנו נראים שם על תחום פלדור, ונגיד עליו תכף מספר מילים, וכמובן, משם אנחנו מגיעים מטרומפלדור בגליפולי לז'בוטינסקי, ועם הקמת שלושת הגדודים, 38, 39 ו-40, הגדודים שכבשו את מזרח הירדן, בכניסה של אלנבי לארץ, ומשם עברו את הירדן. בקיצור, הייתה אחר כך איזושהי תביעה כלפי ארץ ישראל, דבר שהסתיים בהצהרת בלפור. אבל הצבא הזה קם קודם כל כצבא יהודי בגולה. וכאן אני רוצה להגיד מספר מילים על טרומפלדור באמת לקראת יום תל חי, שאנחנו עומדים עכשיו בארבור. כשאנחנו מדברים על שנות הסמך, תף רש סמך, היי, בואו נגיד, תף רש סמך, היי זה פרעות קישינב. באמת פרעות בהרבה ערים ברוסיה נגד היהודים. דברים שאולי מזכירים קצת את, מה, את גזירות המן. בינתיים קמה התנועה הציונית, תף רש נונזיין, 1897, קמה התנועה הציונית. התנועה הציונית קמה כצל, תנועת הבונד, ממש צל שלה קמה באותה שנה. תנועת הבונד הייתה תנועה מאוד מאוד מתבוללת, מאוד חילונית, אי אפשר תאר כמה הייתה חילונית. תנועה מאוד סוציאליסטית, סביב השירי הפרולטריות ופועלי כל העולם התאחדו. וכמובן שללה לחלוטין כל דיבורים על ארץ ישראל ועל דגל וכו'. אבל בניגוד, בואו נגיד, לרפורמים שקמו פחות או יותר 70-80 שנה קודם בגרמניה, הייתה מעלה על תנועת הבונד. ערך שהוא שמרו על המסורת היהודית, הכירו בתי כנסת, מינימום שבמינימום שבמינימום, רדוד ועלו וכו', אבל היה איזושהי שמירה על המסורת היהודית. אצל הבונד, כלום, פשוט למחוק את זה לחלוטין. מצד שני, אצל הרפורמים היה ברור, וזה נאמר בהצהרה שלהם, שיהודי גרמני הוא קודם כל גרמני ואחר כך יהודי, ואצל הבונד היה מושג שנקרא עם ישראל. והבונד היה מושג שנקרא עם ישראל. וכשהיו פרעות בשנים שאני מדבר עליהם בשנות הסמך, הבונד הם אלו שהקימו פלוגות הגנה על היהודים. כשאנחנו קוראים את המסה בגיא ההרגה של ביאליק, כן, סביב פרעות קישינוב, זה שהיהודים לא יודעים להגן על עצמם, הם הקימו את הפלוגות האלה. אני מדבר כאמור על שנות הסמך. אבל שוב, כמובן, כשפה אלטרנטיבית, הם לקחו את היידיש, לא את העברית. הביטאון שלהם קראו אמת. זה היה שמו של הביטאון, בגלל שהם דיברו רק אמת. ואיך הם כתבו אמת? עין מהם עין שמח. לא, זה היה ברור, כן, כלומר, באופן עקרוני. והם הקימו פלוגות הגנה יהודיות. ממש לחלוטין במקביל. במקום קצת מרוחק משם, יושב טרומפלדור, מצטיין במלחמת רוסיה היפן. ממש באותם שנים. וכאשר הם מקימים את פלוגות ההגנה היהודית בקישינב, נמצא טרומפלדור במחנה שבויים ביפן. אחרי שהוא נמצא במחנה שבויים ביפן. הוא דואג שיתנו ליהודים לאפות מצות לפסח. הוא מקים קבוצת גמילות חסדים יהודית, דואג גם לשמירת שבת, כל מיני דברים כאלה יהודיים. וכאשר הוא, בסופו של דבר, היפנים מזכירים את טרומפלדור עד היום. הם, למרות שהוא היה אויב שלהם, מזכירים בערכה את טרומפלדור עד היום. ביפן יודעים את זה, אני קצת איך שהוא מתמצא ביפן. מעט. בסדר, לא חשוב כרגע. אבל כשטרומפלדור בסופו של דבר חוזר לרוסיה, החלום הגדול שלו להקים ברוסיה צבא של 100,000 יהודים. הוא מדבר על זה עם השלטונות. לא כדי להגן על היהודים ברוסיה. ולשלוח אותו לארץ ישראל. זה לא הולך לו, אבל אז הוא הולך, מקים את תנועת החלוץ ואת כל מה שמסביב. הבונד, כאמור, הצטרפו למהפכה הסובייטית הידועה, רק הם אמרו על הקלף הלא נכון, לא על הבולשוויקים, אלא על המנשוויקים, כלומר, היריבים שלהם, והם ממילא נעלמו ונכחדו, ככה בתחילת שנות ה-20, כבר לא נותר מהם שום דבר. טרומפלדור מגיע לכאן, ומתחיל לעשות כל מיני דברים, שהייתי מגדיר אותם לפחות כדברים מעניינים, חשובים. באמת נפל והשם יקום דמו ותעמוד לנו זכותו. אני לא מדבר כרגע על כל המפעל שלו, אבל השאלה הזאת שעמדה כאן, משמעות הקמת צבא יהודי בגלות, זה מה שעושה מרדכי. לאיזה צבא יהודי אתה מתכוון? כמו הבונד או כמו טרומפלדור? זאת השאלה שאותה אני רוצה להציג. האם זה כמו הבונד או כמו טרומפלדור? הנה אנחנו מוצאים דור אחר כך את הסיפור בנחמיה. כשנחמיה בונה את החומות, מפריעים לו לבנות את החומות, מה עושה נחמיה? מקים צבא יהודי לשמור על החומות. חשוב להדגיש, כשנחמיה מקים צבא יהודי, הוא עושה זה יחד עם שמיטת חובות, עם עזרה לחלשים ולעניים, כלומר, מעין משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לעליונים. כלומר, מעין גם הדבר הזה, כלומר, הסולידריות היהודית. והוא מקים צבא יהודי שיגן על חומת ירושלים. הוא מקים סביב ירושלים חומה, שתישאר בגדר חומה שמגינה על היישוב היהודי, והוא מתחיל להקים צבא יהודי. כל מתחת לאף של מלכות פרס, בעצם אסור לו, ויש עליו כתבי מלשינות, הוא מצליח איכשהו להקים. במקביל אנחנו מוצאים דבר שאי אפשר להאמין. אי אפשר להאמין. היה איזה ויכוח פעם איזה פרופסור בבר אילן, ואני צדקתי, איך קוראים לביטאון הזה של מקור ראשון, הביטאון ה...
אתה
כאן? מה?
שבת.
לא, הגדול הזה, הציבוני.
מה?
יוקן. לא. משהו יותר גדול, קלאסי כזה. מה?
סגולה.
אבל נקרא לו. אבל מה הוא נקרא? הפרק, הפרק הזה הוא בארמית, אז נקרא אותו בעברית, פרק זין. אז פרק זין בעזרה. כתוב, ויבוא ירושלים בחודש החמישי, זה עזרה. פרק זין בעזרה. אני פסוק ח'. ויבואו שלהם בחודש החמישי שנת השביעית למלך, כי באחד לחודש הראשון הוא יסוד המעלה מבבל, ובאחד לחודש החמישי בא אל ירושלים כיד אלוהיו הטובה עליו. כי עזרא הכין את לבבו לדרוש את תקופת אותה ולעשות וללמד בישראל חוק ומשפט. וכאן פרשגן הנשתבן, כלומר הרישיון, אשר נתן המלך הרטרשסט לעזרא הכהן הסופר, סופר דברי מצוות השם וחוקיו על ישראל. אני כבר מקדים הקדמה. מה שאנחנו נקרא כאן, את פרשגן הנשתבן, שנותן על תרשסת לעזרה, זה לא מופיע במצע לא של אגודת ישראל ולא של דגל התורה, הרבה יותר קיצוני. הרבה יותר קיצוני. תרשסת מלך המלכים, לעזרה הכהן, סופר התורה של אלוהי השמיים, כן, שאתה לומד, וכן, כלומר, האזור הזה של עבר הנהר. ממני ניתנת הפקודה שכל מתנדב במלכותי מעם ישראל והכהנים והלוויים לבוא לירושלים, כן, עמך ילך. שהרי מלפני המלך ושבעת יועציו, מוכר לנו מאיפה? מגילת אסתר, נכון, המלך ושבעת יועציו, שבעת שרי פרס ומדי. ושבעת יועציו שליח לבקר, אתה השליח שלהם, לבקר, זה הכוונה לפקח, על יהודה ולירושלים, בדת אלוהיך שבידיך, ולהוביל כסף וזהב שהמלך ויועציו התנדבו לאלוהי ישראל שבירושלים משכנו. וכל כסף וזהב שתמצא בכל מדינת בבל, עם התנדבות העם והכהנים המתנדבים לבית אלוהיהם שבירושלים, ומה זה? במהירות תקנה בכסף הזה, וכאן יש לנו רשימת קורבנות, ותקריב אותם על המזבח של בית אלוהיהם בירושלים. ומה שעליך ועל אחיך ייטב בשאר הכסף הזהב לעשות כרצון אלוהיכם תעשו. והכלים שניתנים לך לעבודת בית אלוהיך תשלים לפני אלוהי ירושלים. ושאר הדברים במהירות לבית אלוהיך, מה שיפול לתת תיתן מבית גנזי המלך. וממני, אני ארתחשסת המלך, ניתנת פקודה לכל הגזברים, שבכל עבר הנהר, כל מה שיבקש מכם עזרא הכהן, סופר הדת של אלוהי השמיים, במהירות יעשה. עד כסף כקרים מאה וכו' 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 וכו'. כל זה מטעם אלוהי השמיים, יעשה בזריזות לבית אלוהי השמיים, אחרת למה יהיה כסף על מלכות המלך ובניו? ולכם מודיעים שכל הכהנים, הלווים, הזמרים, כלומר המשוררים, השוערים, הנתינים ועובדי בית האלוהים, שום מס, לא מנדה ולא הובלך, שום מס לא יינתן מהם, כלומר הם לא יצטרכו לשלם שום מס. ואתה עזרה, כחוכמת אלוהיך שבידיך, תמנה שופטים ודיינים, נימו לב, תמנה שופטים ודיינים, שיהיו דנים את כל העם שבעבר הנהר, לכל יודעי דת אלוהיך, מי שלא יודע, תודיע להם את דתי התורה, ומי שלא יעשה, שימו לב, מי שלא יעשה את מצוות דת אלוהיך ודת המלך, במהרה יעשה בו דין, אם למוות, אם לעקירה, ואם לעונש נכסים, ואם למאסר. כל מי שלא יקיים את דברי התורה, זה אומר, אתה חושב שאתה המלך. כתב זכויות כזה לא היה מעולם במדינה עברית, לא היום ולא, ולא בימי בית ראשון ולא בימי בית שני, זה אומר, תקשסת. זה לא יעלה על הדעת, זה הזוי, זה לא יעלה על הדעת. אלא אם כן אנחנו נקבל את ההנחה שקבוצת אנשים הצליחה להתברג, קבוצת יהודים הצליחה להתברג אל תוך השלטון ואל צמרת השלטון, והם אלו שכותבים את ההוראות ואולי מחזיקים את הטבעת. תנחשו למי הכוונה? מודרן עשר. אנחנו נמצאים דור אחר כך. הם כבר מבוגרים, אחשוורוש כבר עלה, והם אלו שכותבים את ההוראות ואת החוקים. וכך מתחיל להתכונן ולהתכונן היישוב היהודי בארץ ישראל דווקא אחרי עליית עזרא ולא אחרי עליית זרובבל. לשון אחרת, אם אנחנו מדברים אצלנו, יש לנו העלייה הראשונה והעלייה השנייה, משהו מעין זרובבל, מיעוט שבמיעוט. ואז מגיע גזירת המן, גם בדור שלנו. ואחר כך אתה מתחיל לבנות מדינה של ממש. אבל עזרא הוא כמו מעפילים, הם אלה שעלו, אבל בואו להגיד, עלו כמובן ברישיון, שהסיקו את המסקנה ממה שקרה בגזירות המן, ואמרו, אין לנו כאן תקווה, אנחנו צריכים לעלות לארץ ישראל. מרדכי נשאר שם בגולה כדי לסייע להם. וכל היישוב כאן מתכונן, כלומר, מתכונן, מלשון מכינים אותו, כלומר, לא מכינים אותו, אלא מלשון כינון, כן? הולך וקם מכוח השתדלנות היהודית בגולה, שנמצאת כאמור בצמרת השלטון. והדברים האלה משפיעים על אלו שנמצאים כאן. שוב, אם אני חוזר למלחמת העולם הראשונה. אז עוד דבר חשוב מעבר לגדודים העבריים ולהצהרת בלפור, מה שקורה בארצות הברית. כן, עומד שופט, השופט לואיס ברנדס, שהוא נחשב זה שהציל את ארצות הברית, כן, ושהצליח לשקם אותה ממלחמת האזרחים. והוא היועץ החשוב ביותר של אנדרו וילסון, נשיא ארצות הברית. והוא משכנע אותו להיות התומך המרכזי בהצהרת בלפור. ועל שמו היום היישובים אין השופט ורמת השופט ועוד איזה משהו שם עם השופט, שכחתי, כולם השמו. ובאמת מגיע. באמת יהודי רב פעלים. וזה משהו מעין העניין הזה של מרדכי שנשאר בגלות, אבל שמכונן ושעוזר לעזרא ונחמיה לכונן כאן גם את תורת השם מצד אחד, כלומר, את הקמת מוסד אנשי כנסת הגדולה. זה מה שהקים עזרא יחד עם נחמיה, ואת הקמת הצבא היהודי וחומות ירושלים. וכאן אנחנו עומדים כבר לפני סיום. ואני רוצה לדבר קצת, אתם חוגגים פה את שושן פורים. אז עוד מעט. אתם חוגגים פה את שושן פורים. במילה שושן, בצמר המילים שושן פורים יש שתי שגיאות. דבר ראשון, חזרנו לבונד, שאנחנו מדברים יידיש במקום עברית. שושן פורים. כן, בעברית זה כמובן קודם שם העצם ואחר כך שם התואר. ועל פורים שושן. אבל לדבר בירושלים על פורים שושן, זה בערך כמו להיות במעלה אדומים בשכונת מצפה נבו. כלומר, יש שם שכונת מצפה נבו שאתה צופה על נבו. מה אתה צופה על נבו? משה עמד בנבו וצופה על ארץ ישראל. מה אתה צופה על נבו? כן. יש לנו שם בדרך לחצוצון מצפה מחווה. באמת, הייתי במחבר, אז קראנו למחבר, כן, מצפה מחבר. מקום שבאמת אתה צופה על מצפה מחבר. כן, אבל, כן,
לחגוג כאן בירושלים ולקרוא לזה פורים שושן. זה מחלת גלות שאסור לחלות בה. פורים ירושלים. מותר להגיד את הדבר הזה כשמו. ובאמת מה שאנחנו מוצאים, וזה כנראה חלק מתקנות אנשי כנסת הגדולה, שבמקום מוקפיו שנקבעו מוקפים ימי אחשוורוש, בפשרה שהגיעו בדברי שלום האמת, שינו את זה למה? למוקפים, עוד יהושע בן נון. מה אתה מדבר איתי על גאולת הערים המוקפות של ימי אחשוורוש? מי זה מעניין? בואו נלך לארץ ישראל ובואו נדבר על הערים שכאן. בסופו של דבר, כמו שבמגילת אסתר, זה התחיל מעיר אחת, ומה היא? עיר הבירה, כלומר, שושן. גם כאן, מכל הערים המוקפות, מה נותר? רק דבר אחד, ירושלים. כלומר, שהמשתה הוא משתה לשם השם בירושלים, וכל המושג פורים שושן שחוגגים אותו בירושלים, בא לדבר על בניין ירושלים מכוח מגילת אסתר, הקמת החומה והקמת צבא יהודי בירושלים, ויש לנו חומה וסמוך ונראה, זה כמובן לא אותה חומה, חומה טורקית, אבל באופן עקרוני, אתה מדבר על הקמת חומת ירושלים, שהיא הקובעת את הצורך ביום השני של חג הפורים, כאנשי, כגרסת אנשי כנסת הגדולה, ולא כגרסת מורדכי. ומכאן, לפסוקים האחרונים שאותם אנחנו נראה היום, כבר שעה מאוחרת, אז בואו נלך לפרק ו' בספר עזרא, ולבניית הבית, שעוד לא דיברנו עליו, כמובן הבית מקביל לחלוטין לארמון של אחשוורוש, והנה אנחנו מוצאים בפסוק ת' ו', אני שוב קורא את זה בעברית, וקלטה בניית הבית, עד יום שלושה לחודש אדר, היא שנת שש למלכות דריווש המלך. בפסוקים בהמשך עולה שהקריבו 12 שעירים לחטאת, כנגד 12 שבטי ישראל, לא מקריבים יותר משעיר חטאת אחד ביום, זה אומר שכמה זמן חגגו את הבית? 12 יום, ממש כמו את המשכן, נכון? חגגו את חנוכת הבית 12 יום. אז אם התחילו בג' אדר, מתי הסתיימה חנוכת בית המקדש? בתתוור ואדר. כלומר, מתברר שהיום הזה באמת מקבל את המשמעות של פורים ירושלים, של פורים של בית המקדש, ושל הארמון שבסופו של דבר מחליף את ארמונו של אחשוורוש בתחילת המגילה. וזה פורים ירושלים, תיבנה ותיכונן, במהרה בימינו אמן.